נגיד את סוטרת הלב, עוד פעם אחת כולנו יחד, את שני העמודים הראשונים. פקפה, צ'ומדן דמה, שרה פקי פרול טורצ'ימפה, פו. דיקה דקי טופה דוצ'יקנה. צ'ומדן דה, גיאלפו, גבנה, ג'אגו, פומפו, רילה, Gelongi gendun chempo da Jangchu sempe gendun chempo da Tap chik tu shuk te Den Tom den de Salmo nangwa se jawe Chuki nangwa ki na yom pasuk so yang de se jang chu sem pa sem pa chem po pak pa chen le sik wan chuk serap ki parol tu chim pa sab mo so pa nam pa ta shing Nupo napo deda klaya, novo niki, tompar nampar tao. זה היה הדף הראשון, אוקיי? דנה, קיטו, סדנג דמפה שרה דוואטי בו, Chanchup sempa sempa chempo pakpa chenre zikwan chukla tike cheme so. Riki puam riki pumom kam lala serap kipa roltu chimpa chokmo chopa chepa dopa te. Chita la parja. Chemes padang. Chanchu sempa sempa chempo. Pakpa chenre sikwan chuk. Ki semang lempa sharibu. La tike chemeso. Saribu Riki Buam Riki Bumo Kandala Serap Ki Paroltu Chimpa Samo Chopa Chepa Dopa Te Dita Tampa Tawa Te Ponapo Dedakla Novo Niki Tompa Jesu Tao Suk Sompan Tompa Nisukso Sukle Tompa Nishen Mayin Tompa Nile Suk Shen Mayin No. תגידו אם זה לא כיף. בעברית, המנצחת הנעלה על אף של שלמות החוכמה. כך שמוע שמעתי באחד הזמנים. פעם שעה בודה בפסגת הנשרים, במקום מושבו של המלך, ועמו קהילה קדושה וגדולה של נזירים, וקהילה קדושה וגדולה של בודיסטוות. אז שקם בורח בהגיעה של ריכוז על מה שידוע בלימוד דרמה, מה שאמור. באותו הזמן שקה גם הבודיסטווה, הישות הגדולה, השליט שנרזיק הנעלה, בהגיעה עמוקה על שלמות החוכמה, וראה בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם ריקים מכל טבע של עצמה. או אז, בכוחו של הבודה, נותר שריפוטרה, לגדולה, השליט של רזיק הנעלה, וכך לא שאל. איזהו האופן בו צריכים לתרגל בן או בת של המשפחה האצילה, החפצים לעסוק בתרגול המעמיק של שלמות החוכמה. וכך שיב הבודיסטווה, הישות הגדולה, שליט של רזיק הנעלה, לנזיר הזוטר שריפוטרה. הו שריפוטרה, בן או בת של המשפחה האצילה, החפצים לעסוק בתרגול המעמיק של שלמות החוכמה, חייבים תחילה לתפוס בשלמות, כי חמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל טבע משל עצמם. הצורה היא ריקה, הריקות היא צורה, אינה נפרדת מן הצורה, ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקות. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד מספר 3. אז אני קודם אעבור על המילים ואחר כך אני אקריא את זה, בסדר? דשינדו, דשינדו זה וכך גם, דשינדו. צורה, אתם יודעים, זה התחושות. דאנג זה ו. אז וכך גם התחושות, ודושה זה ההבחנה. דושה, דאנג. דוג'ה, נם, זה הגורמים המנטליים. ונם פרשה פנם זה המצבור של ההכרה. טונג פאו, כולם ריקים, האור בסוף זה לתפעלת המריצה. שריבו, פנייה לשריפוטרה. דטאוינה, דטאוינה זה עוד ביטוי שפירושו וכך גם. צ'וטמצ'ה, כל התופעות. טונג פניטה, הן ריקות. צני מפה, הן נהדרות כל מאפיינים או תכונות, צני. מקיפה, הן לא מתחילות. קיה, אתם מכירים את המילה קיה, מקיירים. שלב היצירה, הן לא מתחילות. קיה זה גם לידה. קיה בו זה מילה טיבטית לבן אדם. קיה ווא זה לידה. מקיפה, הן לא מתחילות. מגקפה, הן לא מסתיימות. דרימה מפה, דרימה זה רבב. דרימה מפה זה שאין בהם רבב. דרימה דנג דרלו המפה זה אותו דרימה שמה שהיה רבב, ודרלו זה להיות חופשי. דרימה דנג דרלו זה להיות חופשי מדרימה, זאת אומרת שאין בהם רבב, גם כן לא נכון. זאת אומרת, הם גם לא מתנקות מרבב. זה איך שזה מתורגם בעברית. טריו המפה, הם לא פוחתות, וגנגו המפה, הם לא מתמלאות. גנגו זה להתמלא, מתורגם פעם, כמו להתגבר. שריבו, עוד פעם פנייה לשריבו. דטאוונה, מה זה? כך גם. כך גם, דטאוונה, באותו האופן. דונפני לה, בריקות. המילה לה פה זה מידת יחס. דונפני לה, סוקמה, אין צורה. צורמה, אין תחושות. דושמה, אין הבחנות. דוג'נמה, אין הגורמים המנטליים. נמפרשפמה, אין המצבור של המודעות. מיקמה, מיק זה עיניים. מיקמה, אין עין. נאומה, אין אוזן. נאמה, אין אב. צ'מה, אין לשון. לומה, אין גוף. ימה, אין תודעה. סוקמה, אין צורה. טרמה, אין צליל. טרימה, אין ריח. רומה, אין טעם. רקג'מה, אין דברים שאפשר לגעת בהם. רקג'ה זה דברים למגע. צ'מדו, אין תופעות. הדו בסוף זה שוב לתפארת המליצה. אז מה שהם עושים כשהם רוצים לעשות ככה תפארת המליצה, הם לוקחים את האות האחרונה של המילה שקדמה, שמים עליה או. אלא אם כן זה לא מסתדר להם, אז הם שמים רק או. אבל פה אתם רואים, יש את המה, כן, צ'מדו, שומעים מה, לא שומעים את הדי בסוף, אבל הוא כתוב בסוף, פשוט לא שומעים אותו. אבל אחר כך כשהם עושים את התפארת המליצה, הוא פתאום מופיע. הוא מופיע כדו. אז צ'מדו. עכשיו מה עוד? מיקי קם. מה זה מיקי קם? המרכיב של ראייה. אז מיק כבר אמרנו זה עיניים, נכון? אז פה זה ראייה. קם זה הקטגוריות, אתם זוכרים? פה תרגמתי מרכיב. המרכיב של ראייה. אין מרכיב של ראייה, אחר כך המילה צ'ינג בסוף המשפט הזה פירושה ו, יש כמה צורות להגיד ו בטיבטית. מיקי נמפר שפה קמה פה, נה, זה הכל ביטוי אחד. אז מיקי זה אותו מיקי שהיה קודם, עכשיו נמפר שפה זה המודעות, אז מיקי נמפר שפה זה מודעות של ראייה. עכשיו יש את החיריק שזה להטייה. מיקי נמפר שפה קם, זאת אומרת המרכיב של המודעות של ראייה, מפה, אין, ואחר כך יש נה. הנה הזה אומר החל מי. אז זאת אומרת עכשיו הם הולכים להגיד מה כל הדברים שאין בריקות, נכון? אז קודם מנינו את עברי החושים, אחר כך את האובייקטים של עברי החושים, מנינו. עכשיו מונים את המרכיב במודעות שאיננו. אז יש מיקי קמא צ'ינג, מיקי נמפה שפה קמא פנה. זאת אומרת, אחר מי אין מרכיב של ראייה ומרכיב של מודעות של ראייה. וחלה ב, זאת אומרת, עכשיו עוברים על כל החושים. ובסוף מסיימים, איך אמרנו, עין, אוזן, אף, לשון, גוף, תודעה, זה אחרון. אז הם לא מונים פה את כולם, הם אומרים, אחר מי זה של הראייה. ועד היעדר המרכיב של תודעה והמרכיב של מודעות של תודעה. אז זה יהיה ייקי נמפרשה פקם. יי זה התודעה. ייקי נמפרשה פה זה המרכיב של מודעות של תודעה. קם, קם זה המרכיב. אחר כך כתוב כי זה מילת יחס. ואז ברדו. ברדו כאן זה עד. הנה והברדו כאילו הם סוגריים בין נה וברדו. החל ממרכיב של ראייה ומודעות של ראייה שאינם, וחלה ב, בעברית זה יהיה, וחלה ב, היעדר המרכיב של המודעות של התודעה. והדו זה עוד פעם לתפארת המליצה. אז כל אלה בריקות אין. אז זה העמוד הזה. ממשיכים אחר כך, אבל זה לא נעשה היום, ממשיכים אחר כך עם עוד דברים שאין. עכשיו אני מקריאה לאט. דשינדו צורווה דנג, דושה דנג, דוג'ה נם דנג, נם פשפה נם טונג פאו, שריבו, דטאוונה, צ'טאמצ'ה טונג פניטה, צני מפה, מקיפה, מגקפה, דרימה מפה, דרימה דנג דרנווה מפה, דריווה מפה, גנגווה מפה או. שריבו, דטאוונה, טונג פנילה, סוקמה, צורמה, דושמה, דוג'ה נמה, נמפרשפמה, מיקמה, נאוומה, נאמה, צ'מה, לומה, אימה, סוקמה, דרמה, טרימה, רומה, רקג'מה, צ'מדו. מיקי קם מצ'ין, מיקי נמפרשפה קם מפנה, ייקי קם מצ'ין, ייקי נמפרשפה קם קיברדו ינגמדו. תודה רבה לכם שאתם משקיעים את המאמץ הזה, אני מאוד 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 שמחה לזה. למה התחלנו בכלל עם סוטרת הלב? כי מאסטר קמאלה שילה מדבר על הבודיסטוות, שהם במדיטציה שלהם רואים את הריקות של המצבורים שלהם, במדיטציות הריקות שלהם, ואז קפצנו לפה, ואז התחלנו לדבר על הריקות של המצבורים, נכון? בשיעור ראשון דיברנו על הריקות של מצבור הצורה, בשיעור שעבר המשכנו בעצם על מצבור הצורה, אבל עברנו לצורה אחרת, צורה שהיא תחושות, אבל עדיין לא במצבור של התחושות. אז היום אנחנו עוברים למצבור של התחושות עצמו. ואיך זה בטיבטי דרך אגב מצבור התחושות? צורווה. צורווה. צורווה מה? פונקפו. פונקפו זה מצבור. אז אנחנו עכשיו במצבור התחושות, ואמרנו שבניגוד למה שזה נשמע, הכוונה היא לא לרגשות או הרגשות או תחושות שנוגעים במשהו או דברים כאלה, אלא זה רק כשאנחנו נתקלים בדברים ואובייקטים וכך הלאה, ואנחנו מחליטים אם זה נעים לנו, זה לא נעים לנו, או זה ניטרלי לנו. אז במצבור התחושות, למעשה יש חמש וריאציות. יש נעים לנו פיזית, או לא נעים לנו פיזית. אז זה שתיים. נעים לנו מנטלית, או לא נעים לנו מנטלית. ואחרון, זה ניטרלי, ופה לא עושים את ההפרדה בין פיזי ומנטלי. אז חמש וריאציות, רק החמישה אלה נמצאים במצבור התחושות. כל הרגשות האחרים והתחושות האחרות, כל אלה נמצאים באיזה מצבור? הרביעי. אז במצבור של התחושות, באופן מסורתי, כוללים רק את הדברים האלה. החמישה האלה. למה עשו אותו? דיברנו על זה כבר בקורסי ACI, זה רק חזרה בשבילכם. למה עשו אותו כזה נפרד, הפרידו את התחושות האלה מכל הדברים האחרים? כי אלה מסבכים אותנו. כי זה מתחיל מזה שאנחנו פוגשים משהו, ואנחנו מאמינים שבא מצד עצמו, שזה בא אליי מבחוץ, לגמרי שוכחים שזה בדיוק להפך. ואז יש לנו בקשר למשהו שמופיע, אדם או תופעה או משהו שמופיע, מתעורר בנו מיד תחושה של אנחנו נמשכים לזה או נדחים מזה, זה טוב לי או זה רע לי, אני מעדיפה את זה או לא מעדיפה את זה. ואחר כך, ברגע שאני מחליטה, זה נעים לי או זה לא נעים לי, זה רצוי לי או זה לא רצוי לי וכך הלאה, אז אני מיד אחר כך עושה הבחנות. קודם יש את התחושה, ואחרי זה אני עושה הבחנות, שמה את הדברים האלה בצד הזה, את הדברים האלה בצד הזה, את הדברים האלה באמצע. ואז עם אלה אני חברה, ועם אלה אני לא חברה, ועם אלה אני מתעלמת. ואז אני יוצרת לעצמי צרות צרורות. אני גורמת לעצמי סבל, כי זה לגמרי לא תואם את האופן שבו הדברים נמצאים בעולמי. זה בא מחשיבה דואליסטית שלא מבינה את עולמי ומסבכת אותי. אז בגלל שקודם מאות הצורות, אחר כך יש לנו התייחסות נעימה לא נעימה לצורות, ואז אנחנו עושות מבחנות ואפליות, ואז אנחנו נוקטים פעולה ומסתפכים. זה איך שמסבירים למה מפרידים את המצבור התחושות הזה. אבל למעשה, אם תשוב במדיטציה ותאיתו את הסרט, תנו לפריימס לרוץ לאט לאט, תסתכלו מה קורה במיינד, בריטריט יותר קל לעשות את זה, להאית slow motion, להאית את הסרט של התודעה, בעצם תראו שמופיע קודם התחושה ורק אחר כך אנחנו מחליטים מי זה שמה. אנחנו קודם מרגישים טוב לי או רע לי או נעים לי או לא נעים לי, ורק אחר כך שמים על זה שם. מה זה הדבר הזה? שאני רוצה או שאני ממש לא רוצה? בעצם זה הפוך. אבל אל תאמינו לי, תבדקו במדיטציה. כן. כי אמרנו, אנחנו לא רואים אובייקטים, אנחנו רואים אינדיקציות של אובייקטים. אנחנו רואים נתונים גולמיים. עגול, מבריק, חלק, דברים כאלה אנחנו רואים, ואז אנחנו מחליטים מה זה שם. בין האינדיקציות ובין שהחלטנו איזה תווית לשים על זה, באמצע כבר יש לנו תחושות. כבר יש לנו נעים, לא נעים, ניטרלי. והאובייקטים באים רק אחרי התחושות. זה איך שהמיינד שלנו עובד. רק שהוא עושה את זה נורא מהר. ועוד יותר מהר, הוא מיד בא עם סיפור. למה זה נעים לא נעים? מיד יש לנו סיפור. איך קוראים לסיפורים האלה בטיבטית? טרופה. זה הסיפורים. טרופה מאיזה חשיבה בלי סיפורים. באנגלית קוראים להם יפה מאוד fabrications. כי זה מה שהם. פיברוקים. מישהו פותח כרגע את הדלת ונכנס. עוד לפני שאני מחליטה מי זה, מה זה, ואם אני זוכר את השם שלהם בכלל וזה, יש לי קודם כל את התגובה האינסטינקטיבית, אם אני... זה נעים לי או זה לא נעים לי, האדם הזה, או מה שהוא מביא איתו, האנרגיה שהוא מביא איתו, מה שזה לא יהיה. זה בדרך כלל ככה. ופה יש בעיה גדולה, כי אותו אדם, תלוי באיזה יום הוא נכנס לחדר. יש ימים שאני שמחה שהם נכנסים לחדר, ימים אחרים אני לא רוצה שהם יכנסו לחדר. אז פה יש בעיה, הסיפורים שלנו הם בלופים. זה הבעיה. כי הם לא באמת מביאים נעים לא נעים מצד עצמה. אלה סיפורים שלי. שם נכנס אוסף של צבעים וצורות. ואני ישר שולפת סיפור, וזה מאוד מהר. ואחרי זה אני מנסה להסביר אותו. ההסבר המילולי בא הרבה יותר מאוחר, הוא הרבה יותר מסורבל ועוד יותר שקרי. ואחר כך יש לנו סיפור שלם על אותו בן אדם. ואנחנו עושים את זה בין רגע. אז איך אנחנו נצא מהבוץ הזה? איך אנחנו נתגבר על המלכוד הזה שאנחנו נמצאים בו כל הזמן, בגלל השקיעה שהמען שלנו עושה כל הזמן? אז יש לנו את נוסחת הפלא שלנו, הריקוד של שלושת המעגלים, שזה איך זה נקרא בטיבטית? קורסום. תגידו? קורסום. קור כזה עם קצת נישוף. קורסום. הריקוד של שלושת המעגלים. אז נאמר נכנס מישהו לחדר ואני שמחה לקראתם. אז הדבר הראשון זה האובייקט, האובייקט שנכנס, האדם שנכנס. נכנס אוסף של צורות וצבעים. אוסף של צורות וצבעים מצד עצמו, אין בו את הכוח להנעים לי או להציב אותי. אין בהם את זה. לא מצד עצמה. יום אחד אני אוהב את אדום, יום אחד אני לא אוהב את אדום. מצד עצמו אין לזה שום נעים לא נעים. אז זה האובייקט. אחר כך יש את התחושה. התחושה עצמה היא גם ריקה. האובייקט ריקה, התחושה שלי ריקה. כי כאמור, לפעמים אני שמחה כשהם באים, יום אחר אני לא שמחה כשהם באים. או לא כל אחד שמח לקראתם באותה מידה כמוני, למשל. אז זה נכנס לנושא של תוויות. אנחנו יכולים לתייג את אותה תחושה בתוויות שונות, בזמנים שונים, במצבים שונים. אם אני זוכרים בלימוד שעשינו של מהמודרה, ששת הטעמים של ריקות. אז זה האובייקט, והתחושה שמתעוררת שהיא גם ריקה, ואפשר לתייג אותה בתוויות שונות. התווית שאני אתן לתחושה, היא פונקציה של האובייקט, היא פונקציה של באיזה יום הם נכנסו, והיא פונקציה של איפה אני נמצאת באותו יום. אז גם הריקות שלי בתור הסובייקט שתופס את האובייקט, איפה המיינד שלי נמצא? אם אני עכשיו ממש רוצה שיעזבו אותי לנפשי, לא מתאים לי לפגוש עכשיו אנשים, אז זה לא יהיה לי נעים שהם נכנסים. אפילו אם זה אדם שאני בדרך כלל כן שמחה שהם נכנסים. תלוי איפה אני נמצאת. באיזה מצב רוח אני נמצאת. אז יש את הריקות של הסובייקט, של האובייקט, ושל התחושה שמתעוררת. וזה כל מצב בחיים. כי כל מצב בחיים מביא איתו נעים, לא נעים, ניטרלי. אלה ריקים, הדברים שמביאים אותם, כי נראה לי שמאירים אצלי את התחושות הם ריקים, והמיינד שלי שמגיב כמו שהוא מגיב, הוא ריק. הוא יגיב בצורות שונות בדברים שונים. וזה קורסום שאם אנחנו רוצים להתקדם בהשקפה הנכונה, אנחנו צריכים לעשות זה הרבה, כל הזמן. קורסום. הוא גם אמר לנו בשיעור הקודם, מסה קמדה שילה, שהבודיסטוות זה מה שהם עושים כל הזמן. הם כל הזמן במודעות לריקות של שלושת המעגלים של כל מה שקורה איתם. אז כמובן אפשר לעשות מכאן אקסטרפולציה, אפשר לקחת את החיים הרגילים שלנו ולהסתכל בתגובות שלנו. ואפשר לעשות אקסטרפולציה. מה אם אני אכן המלאך? איזה תחושות יעלו בי כשמופיעים אובייקטים אם אני המלאך? מה גם אם האובייקטים מלאכים? איזה עולם אני אוכל להיות אז? איזה אינטראקציה תהיה לי עם האובייקט? איזה מין סובייקט אני אהיה? אז זה נחמד להסתכל על זה, לפנטז על זה. אז בפנטזיה הזאת, אז אנחנו רואים את עצמנו כמלאך, ואנחנו רואים את האובייקטים כמלאכים, ויש לנו אינטראקציה שהיא לא סתם נעימה, היא מענגת. לא סתם מענגת, אקסטטית. אז אנחנו מדברים על שלושה מעגלים, אבל השלושה מעגלים, צריך לזכור, הם בעצם באים מאותו זרע. זה אותו זרע, אותה קרמה, אותה קרמה שמאפשרת לי ברגע נתון לחוות את עצמי כמלאך, לחוות את האובייקטים שלי כשמימיים, והחוויה מהם להיות מענגת. זה אותה קרמה. זה הכל בחבילה. מאיפה באה הקרמה? נזרע קודם. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה כזו. שבו בשקט. הרגיעו את הגוף. הרגיעו את המיינד. הרגיעו את הנשימה. ועכשיו יזכרו באדם או באובייקט שיש לכם רגש חזק של דחייה מהם. לא אוהבים אותם. להתבוננו באדם הזה או באובייקט הזה שגורמים לכם לתגובה לא נעימה. ושאלו את עצמכם, האם ייתכן שהתחושה לא נעימה באה מהם? נסו כמיטב יכולתכם להבחין בסיפור שאתם מספרים על האדם הזה. ועכשיו תעשו תרגיל היפותטי שבו אתם מבטרים על הסיפור. פשוט שומטים אותו. מבטרים עליו. ונסו לדמיין איך תהיה התחושה שלכם אודות אותו אדם או אובייקט. אם ויתרתם על הסיפור. ראו איך התחושה שמתעוררת בכם למראה אותו אדם או אובייקט בעצם היא עצמה ריקה. ויכולה בקלות להתחלף לתחושה אחרת אם אתם משנים את הסיפור. ועכשיו תסתכלו על הסובייקט, על עצמכם, כמי שחווה את האובייקט, את הבן אדם הלא נעים. תנסו להחליף מצב, אולי אתם נמצאים בעיצומה של חגיגה גדולה שבה הודיעו לכם שאתם זכיתם בפרס של מפעל הפיס. איך תתייחסו אז לאותו אדם? למשל, אתם יכולים לפקוח את העיניים. אם אתם עושים מספיק את זה, אז אין יותר אנשים לא נחמדים בחיים שלכם. אתם פשוט מחסלים אותם ככה. אתם זוכרים בקורס, אני חושבת בקורס 12, היה דוגמה של מישהו שאוהב שוקולד, ואתם מציעים לו שוקולד, ואם אתם באים אליו ביום שקרה לו אסון, הוא לא כל כך התעניין בשוקולד. אז זה דוגמה גם כן לריקות של התחושות, בתלות במצב של הסובייקט. אז בעצם בשבילנו זה חזרה על נושאים שהכרנו, אבל עכשיו צריך לתרגל אותם. עוד דבר שאנחנו עושים בהמשכים זה הסיפור על ארבעת החודמים של הדרמה, אתם זוכרים? אז מה היה הראשון? הכל הרעי. כל התופעות שנוצרו, שבאות מסיבות, הן משתנות, הן חלופיות, הן חייבות להשתנות. השני, כל הדברים, הרגשות, ספציפית הרגשות, אבל כל הדברים שבאים מסיבות, הם במהותם סבל. היה כאן ציטוט יפה שהבאתי לכם מזונג סארין פה, שאומר, כשמשהו מרגיש לנו טוב ונהדר, זה רק הפחתה בעוצמת הסבל. כי מנקודת מבט של ישות מוארת, זה באותה מידה סבל, זה רק טיפה. הבדל ברמה. והחותם השלישי, לכל התופעות הן ריקות, שאין לתופעות שום קיום עצמי. אז על זה נדבר קצת היום. ואמרנו כאמור שכל התופעות הן חלופיות, הרעיות, ומטבען הן סבל, בגלל שבאו מקרמה ומנגעים. התופעות בעולמנו באו מקרמה ומנגעים. אז אפשר להגיד ששני החותמים הראשונים שעליהם דיברנו, הם עצובים כאלה. והחותם השלישי של הריקות של התופעות, מעביר אותנו כבר למקום אחר. הם לא מצד עצמם עצובים, סובלים, כך הלאה. אין להם את זה בטבעם מצידם הם. אז זה החותם שכל התופעות הן ריקות. וכשאנחנו אומרים כל התופעות, אנחנו מתכוונים לכל התופעות הנגרמות, או כל התופעות המורכבות, או כל התופעות שנוצרו, כל אלה. זה כולל הכל. זה כולל הבודה עצמו, זה כולל ההערה עצמה, זה כולל הדרך להערה, זה כולל את כל הדברים האלה. הם גם ריקים, והם חסרי מאפיינים מצד עצמם. אין להם מאפיינים. המאפיינים מופיעים כשיש סובייקט שתופס אובייקט, ואז הוא תופס אותו כנעים, לא נעים וכך הלאה. ובכל פעם שאנחנו תופסים אובייקט כחיצוני לנו, זה בורות. זה הבורות מדברת, זה מחשבה דואליסטית. והמחשבה הזאת לא מאפשרת לנו לראות את האופן שבו האובייקט הזה קיים באמת. המציאות האולטימטיבית של אותו אובייקט. כי המציאות האולטימטיבית של אותו אובייקט זה השונייתה. זה הריקות שלו, שאין לו שום קיום עצמי. ואין לו שום טבע עצמי, ואין לו שום תכונות עצמיות. וכל עוד אנחנו שטופים בבורות ובאי הבנה ושוגים בעזיות, הוזים את המציאות שלנו, אז אנחנו מייחסים קיום עצמי לתופעות שאנחנו פוגשים. וכל היחוסים האלה, באנגלית imputation, שאנחנו מייחסים תכונות מסוימות, או טבע עצמי, או עצמיות מכל סוג שהוא, לדברים שבעולמנו, כל אלה מקורם בבורות. וחשוב שנזכיר לעצמנו שהתופעות שאנחנו רואים הן דמויות מיראז', הן כמו מיראז'. מיראז' נראה כאילו שיש שם מים, אבל אין שם באמת מים. אבל כל התופעות הן כאלה, גם המים הן כאלה. זה נראה באופן מסוים, זה מופיע לנו באופן מסוים, אבל זה לא איך שהם באמת. אז כשהבודה מדבר על ריקות, הוא מדבר על זה שהתופעות הן ריקות ממה? מכל קיום שאנחנו מייחסים להם, מכל ממשות שאנחנו מייחסים להם. ובגלל שאנחנו מייחסים ממשות לתופעות, אנחנו סובלים. אנחנו מייחסים להם ממשות, אחר כך בא מיד נעים לא נעים, אחר כך בא מיד אפליות והבחנות, ואז אנחנו פועלים בהתאם, לסלק את אלה, לקדם את אלה, שוברים נדרים בדרך, שוברים את חוקי המוסר, וסובלים. אבל אם לא להמשיך את כל הסיפור שאמרתי עכשיו, כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו מדברים על זה שהתופעות הן ריקות מכל קיום עצמי. ושהאופן שבו הן מופיעות בפנינו לא תואם את האופן האולטימטיבי שבו הן קיימות. ואנחנו תמיד מדברים בלימוד שלנו על שיטה וחוכמה, נכון? ומדברים על הבנת הריקות ועל הפעולה מתוך חמלה וכך הלאה. ואם אין לנו הבנה של החותם השלישי הזה של כל התופעות, אז אפילו אם יש לנו הרבה חמלה בליבנו, החמלה הזאת עלולה לגרום לנו סבל. למה זה? כי למשל אנחנו עוזרים למישהו, ומתוך חמלה. אם אנחנו לא מבינים את הריקות שלהם, אז החמלה שלנו, אנחנו מכילים אותה על מישהו שאנחנו מייחסים לו קיום עצמי, ואנחנו גם מייחסים קיום עצמי למטרה שלשמה אנחנו עוזרים לו. אנחנו רוצים, נאמר, אני לא יודעת, האדם הזה חולה, ואני רוצה לעזור לו להתרפא. מה אם הם לא מתרפאים? אני עושה את כל הניסיונות והם לא מתרפאים. או אני נגיד מנסה למצוא להם עבודה, והם כל פעם מפוטרים מכל עבודה שאני מצליחה סוף סוף למצוא להם. אז אני אעשה פעם, אני אעשה פעמיים, ואז אני אגיד בסדר, הוא לא מעוניין בעבודה, אני אפסיק לעזור לו. כי יש לי אחיזה בתוצאה, כי אני נותנת קיום עצמי גם לאופן שבו אני תופסת אותו אדם, וגם למטרה שלשמה אני עוזרת לו וכך הלאה. אז כשאין הבנה של הריקות, אז החמלה תהיה מוגבלת. אני מנסה לפתור בעיה, אם זה לא הולך לי לפתור ככה, אז אני אבטר. והבעיה היא שכשאני אומרת זה לא הולך, זה כבר תלוי באינטרפרטציה שלי של מה צריך לקרות כאן. אני מחליטה שצריך למצוא לו עבודה והוא צריך להצליח לשמור על העבודה או משהו כזה. יש לי כבר את האינטרפרטציה שלי, ואני לא מבינה שגם היא ריקה. אז כל פעם שאנחנו באים מתוך הבורות הזאת, ואי הבנה של ריקות, דיברנו על זה פעם שעברה, תמיד כל פעולה כזאת מלווה בציפייה, למשל לתוצאה מסוימת, ויש גם פחד, כי אולי יבוא משהו שאני לא מצפה לו, שלא רצוי לי. זה כשלא מבינים ריקות. אז זה אספקט אחד שלילי, שאפילו אם אנחנו פועלים בחמלה, אם היא לא מלווה בהבנת הריקות, בסוף זה יגרום נזק, זה עלול לגרום נזק. כמובן, אספקט אחר של הבנה לא נאותה של ריקות, זה כשלוקחים את זה לקיצוניות של ניהיליזם. שאנחנו כבר כן מבינים ריקות, אבל לא מבינים אותה היטב. ואנחנו אומרים, או, הכל ריק, אז אני יכולה לפעול איך שאני רוצה. לשום דבר אין שום קיום עצמי, לשום דבר אין שום תכונות עצמיות, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. לא חשוב חוקי הקרמה, לא חשוב חוקי המוסר. הבנה טובה של ריקות תביא אותנו למקום שבו אנחנו רואים איך כל הדברים קשורים זה בזה. ואנחנו רואים איך אנחנו אחראים על עולמנו. במידה שהבנה של ריקות לא מביאה אותנו לשם, אז היא לא שלמה, והיא תגרום לנו סבל. אריה נגרג'ונה כתב את כל הספרים שלו כדי לקשר בין ריקות וקרמה. כל הסוטרות של הפרז'נה פרמיטה הם כאלה. יש לפעמים, גם בדרכים רוחניות אחרות, לא בודיסטיות, דתות שונות או דרכים רוחניות שונות, גם לפעמים שומעים, או הכל אשליה, הכל מאיה, הכל לילה, שומעים את זה הרבה. כן, הכל משחק. מה הבעיה? זה מאוד קרוב לתפיסה של ריקות, אבל הם מכילים את זה כמעט על הכל. הכל מאיה חוץ מאלוהים. הוא איכשהו לא ריק. הנפש של הבן אדם היא לא ריקה. ומשאירים דבר אחד או שניים מחוץ לתיאוריה, ואז כמובן זה נופל, זה לא מחזיק מעמד. לא ככה בבודיזם. בבודיזם אנחנו מדברים על חותם של דרמה. בדרמה הבודיסטית הכל ריק. גם הבודה ריק, גם הסמסרה ריקה, גם הנרוונה ריקה, גם ההערה ריקה, גם הדרך להערה ריקה. ולכן אנחנו יכולים להגיע להערה. זה הסוטרות הידועות של הפרז'נה פרמיטה, של להב היעלום. הכל ריק ולכן אנחנו יכולים. מי מגיע להערה כשמגיעים להערה? אין בודיסטווה שמגיע להערה ולכן הבודיסטווה יכול להגיע להערה. אז עכשיו כמובן, אם הכל ריק, ובכל זאת החשיבה שלנו היא שגויה, היא דואליסטית, אז איך אנחנו נוכל אי פעם להבין ריקות אם החשיבה שלנו דואליסטית? אם הריקות הזאת היא מעבר למילים, אתם זוכרים? יש את הבית שמקדים לסוטרת הלב, ושם כתב, מה שם ג'ומה? מעבר למחשבה, מעבר לביטוי. זה הריקות. אבל אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו חושבים על ריקות, ואנחנו מדברים על ריקות, נכון? אבל מה שאנחנו מדברים עליו זה לא הריקות. זה רק המושג של ריקות, על הרעיון של ריקות, אנחנו מדברים, זה לא הריקות. זה לא מה שחווה אדם שחווה ריקות ישירות. אבל זה מה שיש לנו בינתיים. אז אנחנו בעצם מדברים בשפה מושגית, אנחנו בעצם משתמשים בתמונות, כשאנחנו מדברים על ריקות, יש לנו מושג או תווית או תמונה מנטלית שמתארת ריקות. אבל התמונות האלה עוזרות לנו בסופו של דבר לייצר את החוויה הישירה, שהיא שונה לגמרי מכל מה שאנחנו אומרים כאן, ושהיא מעבר למילים ולביטוי. וגם הדרך עצמה כמובן, אנחנו מתארים בהרבה מילים את הדרך, ונותנים סדנה איך להפגל, אבל בסופו של דבר הדרך היא גם ריקה. אז זה מתקשר לנו יפה למקרא של היום. מסקם על השילה במקרא שלנו היום, הוא אומר שכל בודיסטווה שמתרגל את השלבים הללו של מדיטציה במשך זמן ממושך, עם דגש מתמיד על השילוב של שיטה וחוכמה, יעבור דרך תריסה רמות שונות של התפתחות. תריסה רמות התפתחות שונות. תריסר זה מספר חדש לנו, נכון? אנחנו לא כל כך מכירים תריסר. הוא סופר אותם אחרת. אנחנו נראה, לא הכל נראה היום. היום נדבר על ארבע רמות. והשיעור היום מוקדש לדרך ההכנה. אז אם קודם דיברנו במשך, אני חושבת, שני סמסטרים על שלב של תובנה, אז עכשיו אנחנו עדיין בשלב של תובנה, אבל אנחנו עכשיו מסתכלים על התרגול הזה של תובנה, כהכנה לראייה ישירה של ריקות. הוא אומר ככה, התריסה הרמות נקראות הרמות, כי כל אחת מהן היא מהווה פלטפורמה שמתוכה אפשר להשיג את הרמה הבאה. אז הן נקראות הרמות. כל אחת בסיס לפיתוח הסגולות הנעלות של הרמה שמעליה. והרמה הראשונה שעליה אנחנו מדברים היום, הוא קורא לה רמה שבה פועלים מתוך אמונה. והמילה בטיבטית היא מומופה. אז זאת המילה שהוא משתמש פה בשביל אמונה. יש לנו מילה אחרת לאמונה בטיבטית, שהוא לא משתמש בה פה, וזה דפה. אם הוא דפה? אז מה ההבדל בין מופה ודפה? מופה זה אמונה יותר במובן של שכנוע, שכנוע עמוק. זאת אומרת, יותר מבוססת בלוגיקה, היא מושגית. דפה, אמונה ברמה, אפשר להגיד גבוהה יותר, אמונה תאורה שעליה דיברנו, שהיא זו שמאפשרת לנו את הצלחת הדרך, שיש בה השראה, שיש בה תום. אתם זוכרים מה היו הסיבות הקרמיות? לדפה? להפסיק למצוא פגמים באנשים? לא לחפש פגמים אצל אנשים? זה מייצר את הגורם הזה של דפה, לאורך זמן כמובן, לא יום אחד החלטתי, זה צריך לאורך זמן. זה מייצר את הגורם של דפה, והוא מאפשר לנו להצליח בדרך. אבל פה אנחנו עדיין לא בשלב הזה, פה אנחנו במופה. זה אומר שעכשיו הבודיסטווה שמתרגל את הרמות ההתפתחות שלהם אנחנו מדברים היום, הוא עוד לא ראה ריקות ישירות. אבל יש לו כבר הבנה מאוד עמוקה של ריקות בגלל כל מדיטציות התובנה שלו. אז פה מדובר על אמונה שהיא עדיין לא כתוצאה מחוויה ישירה, אלא כתוצאה מתרגול מאוד מאוד עמוק ומתקדם במדיטציה טובה. אז הוא מסביר את זה. אמנם נכון שמי שנמצא ברמה הראשונה, הזאת של פעולה מתוך אמונה, עוד לא ראה את הכך ישירות, וגם לא את ההיעדר של טבע עצמי לאנשים או לתופעות, וכל מה שיש להם זה אמונה מוצקה ביותר בכך, אך הם כבר השיגו, תשמעו, אך הם כבר השיגו רמה מדיטטיבית שבה השדים וכדומה אינם יכולים להציק להם, וזאת בזכות אמונתם החזקה. אז אפילו עוד לפני הראייה הישירה של ריקוד ברמה הזאת שהוא מדבר עליה כאן, כבר שדים וכולי לא יכולים להציק להם, הם כבר לא יכולים ליפול לסבל עמוק בסמסרה. ואז הוא אומר, בנקודה הזאת אפשר להגיד שבגלל היציבות של אמונתם, לא סתם יש להם מופה, אבל יש להם מופה יציבה מאוד. הם השיגו את הרמה של פעולה מתוך אמונה. ודרך אגב, המילה שהוא משתמש לרמות, אם הוא נקב, אז זה המילה שבה הוא משתמש בה לרמות. ואלה רמות שהוא אומר שבדרך להערה, החל מהשלב שבו אנחנו מה שהוא קורא פועלים מתוך אמונה, שזה השלב שהיום אנחנו דנים בו, ועד להערה עצמה אנחנו נעבור, הוא אומר, 12 רמות. לדרך ההכנה, איך קוראים לדרך ההכנה, אתם זוכרים? בטיבטית? ג'ורלם. כן. פה יש לנו ביטוי נרדף לדרך ההכנה, והוא קורא לו, אם הוא מופה, צ'פה. אז מופה זה מה שכתבתי לפני רגע, וזאת המופה, רק שזה בהטייה. מופה צ'פה. צ'פה זה אותו דבר שהיה לכם בסוטרת הלב עכשיו, שם היה צ'פה, צ'פה. אפשר להגיד שזה לעסוק, זה גם להתענג, יש לזה הרבה מובנים, אבל ביחד מופה צ'פה פה זה לפעול ברמה של אמונה, לפעול מתוך אמונה. וזה פה, בהקשר הזה, זה כינוי לדרך ההכנה. שקראנו לה במקום אחר, ג'ורלם. דרך ההכנה, מי עולה על דרך ההכנה? עשה תפנית ועלה על דרך הצבירה. זה תלוי איזה תיאור קוראים. אם אתם רוצים את הכיאור האמיתי, עד שלא משיגים שיני, אנחנו לא על דרך ההכנה. בשביל שנשיג שיני, אנחנו קודם צריכים לעשות תפנית, כי אחרת בכלל לא נשב לעשות את המדיטציה, ולא ניצור לעצמנו תנאים שמאפשרים תרגול אינטנסיבי. וכך הלאה, בלי תפנית, forget it, לא יקרה כלום. אדם צריך להבין שאין לו מה לחפש בסמסרה, ואז משנה את חייו כדי לתרגל. אז הוא עלה על דרך הצבירה. התפנית מעלה אותו על דרך הצבירה. לפני זה אנחנו אפילו לא על דרך הצבירה. זאת האמת העגומה. אי אפשר להגיע הערה כעיסוק מן הצד. זה לא עובד. זה פול טיים ג'וב, ויותר מזה, והרבה יותר מזה. אז כדי לעלות על דרך ההכנה, צריך הבנה אינטלקטואלית רצינית של ריקוד, צריך מדיטציה ברמה של שינה לפחות, צריך את כל המדיטציות של תובנה, צריך המון. אז למה הוא קורא לזה פעולה מתוך אמונה, כשאנחנו בעצם השקענו כבר כל כך הרבה? וכאמור, זה לא אמונה שבאה כתוצאה מחוויה ישירה עדיין. זה עדיין תלוי בהסתמכות על כתבים, הסתמכות על אישויות מוארות, או הסתמכות על היגיון, על נימוקים הגיוניים. אז היא עדיין דרך התבססת על אמונה, אבל זאת אמונה בלתי מעוררת כבר, כי ההבנה שלנו היא סופר עמוקה. כבר אי אפשר לספר לנו שהדברים יש להם קיום עצמי, כבר לא נאמין לזה. אז זה פעולה מתוך אמונה. לדרך ההכנה הזאת, הוא נותן לה עוד שם, שזה מאוד מעניין. הכל מאיר את עינינו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשלבים האלה. הוא קורא לה נפר ג'פה. אם הוא נפר ג'פה, אז נפר זה הנה הזה, אתם מכירים אותו, מאיזה מילה?
ננג'ונג,
יפה מאוד. ננג'ונג. מה זה ננג'ונג? תפנית, לציאה בטוחה, יציאה לבטח. זה אותו נה, ופה זה ודאי. ג'פה פה זה הפרדה. נפה ג'פה זה הפרדה ודאית. הוא קורא לדרך ההכנה, הוא קורא לה הפרדה ודאית. למה הוא קורא לה הפרדה ודאית? כי אם קודם עלינו על דרך הצבירה על ידי התפנית, ותרגלנו מדיטציה וככה עד שהגענו לשלבים האלה שדרך ההכנה. השלבים האלה זה כבר מדיטציה סופר מתקדמת, זה כבר שלבים שבסוף המדיטציות של התובנה. זה דרך ההכנה פה בתיאור הזה. והשלבים האלה, הוא אומר, יוצרים הפרדה ודאית בין מי שלא ראה ריקות ישירות ובין האריות שראו ריקות ישירות. הם אלה שיביאו אותנו אל המקום הזה. אז אלה השלבים שבהם אנחנו לבטח נפרדים מצורת קיום שבה אנחנו שטופי בורות. מדובר על תהום של הבנה בין מי שלא ראה ריקות ישירות ומי שראה ריקות ישירות. לא אותו סוג בן אדם. אפשר להגיד שאלה כבר לא ממש בני אדם. אז עכשיו, בתוך הדרך הזאת, דרך ההכנה, שהוא קורא לה מופה צ'פה או נפה ג'פה, או קראנו לה ג'ורלם. בתוך הדרך הזאת, עכשיו הוא מדבר על ארבעה שלבים. אלה יהיו ארבעה מתוך ה-12. אז אלה יהיו ארבעת השלבים של דרך ההכנה. אז יש לכם במקרא את הפירוט של מסה קמאלה שילה, כתוב מאוד בתמציתיות, ויש עוד מובאה מקדרוב ג'ה. אתם זוכרים קדרוב ג'ה, אחד משני התלמידים הבכירים של ג'ה צונקאפה, אז גם הוא מתאר את הארבע רמות האלה, ותקבלו פה עוד תיאור שאין לכם במקרא, תיאור שלישי של ארבע רמות האלה, אז ביחד נקבל קצת מושג. כמובן, עד שלא מגיעים לרמה מתקדמת של מדיטציה ויפשיאנה, אז זה לא מעניין אותנו, כאילו זה רחוק מאיתנו, זה לא רלוונטי לנו, אבל אני מקווה שבשלב מסוים זה יהיה רלוונטי לכולנו. אז נדבר עליהם בכל זאת, אז אני מקווה שתתעניינו בהם כבר עכשיו, בשביל הזמנים שיבואו. אז קודם כל, מה הסיבה החומרית שמעלה אותנו על דרך ההכנה? מה הסיבה החומרית, הסיבה הקרמית, שמאפשרת למישהו לעלות על דרך ההכנה? דרך הצבירה. אי אפשר לעלות על דרך ההכנה בלי שקודם עלינו על דרך הצבירה, ולמה היא נקראת דרך צבירה? כי צוברים בחסד. אז איך אומרים סיבה חומרית בטיבטית? ניירלן גיגיו. אמרו? ניירלן גיגיו. איפה זה היה? בקורס 4, נכון? ניירלן גיגיו. אז הניירלן גיגיו של הג'ורלם זה הצוקלם. איך משיגים את הרמה העמוקה הזאת של ההבנה של ריקות שנדרשת על דרך ההכנה? על ידי הרבה תרגול של מדיטציה, אנליטית ואחרת. איך זה אפשרי? רק אם עשינו תפנית. רק אם עשינו תפנית. רק אם יצרנו, בנינו את החיים שלנו ככה שנוכל לתרגל, שנשב לתרגל. זה אומר לוותר על הרבה דברים. זה חיוני. באיזשהו שלב צריך לעשות את התפנית. אז זה הרבה עבודה. אנחנו בשלב מסוים צריכים לשנות את כל האופן שבו אנחנו מגדירים את עצמנו ואת עולמנו ואודות מה אנחנו ומה חשוב לנו. זה הרבה שינוי שאנחנו צריכים לעבור, שינוי חיצוני, אבל בעיקר שינוי פנימי, מנטלי. וזה לא קל, זה דורש מאמץ עצום בתרגול של מדיטציה. זה מאתגר כל רעיון שיש לנו על מה נכון ומה לא נכון בעולמנו. זה מרגיש לנו לא נוח, כי זה שומט כאילו את הבסיס. אנחנו כל הזמן מחפשים לעצמנו ביטחון. אתמול דיברנו, אנשים שפועלים מתוך המול הדרה, מחפשים ביטחון. מי זה? לכולנו. מחפשים ביטחון, בית, מקצוע, בני זוג, אזרחות, פספורט, שיהיה לנו נוח. ביטוח. מוכנים לעבוד קשה בשביל לשלם לביטוח, שיבטח מה? אז זה מאתגר אותנו, שומט את הבסיס שעליו אנחנו חושבים שאם עליו נעמוד נרגיש בטוח, מאלץ אותנו לוותר על הגדרות שיש לנו של עצמנו, לוותר על דברים שחשבנו שהם קיימים בעולמנו, כי אין להם קיום כמו שחשבנו שיש להם. אז זה מאוד לא נוח, זה יכול להיות מבלבל, זה יכול להיות מפחיד. אז מי יעשה דבר כזה? לא נוח, מבלבל, מפחיד, דורש מאמץ עצום, ויתור עצום. מי יעשה דבר כזה? למה שנעשה דבר כזה? כדי שבכלל נעשה דבר כזה, אנחנו צריכים להבין לעומק את החותם השני, את הסבל של כל תופעה ותופעה בסמסרה. אם אנחנו עדיין נאחזים בביטוחים, אז לא הבנו שאין פה שום ביטחון, שזה הכל סבל. הכל סבל, גם אם לזמן מה זה נראה שזה לא כל כך רע, זה הכל סבל. אז מה שנחוץ לפני זה, זה ההבנה העמוקה שאין לנו מה לחפש כאן. וכשאנחנו מבינים את זה מספיק עמוק, אז אנחנו נואשים בחיפוש שלנו להיחלץ מכאן. החיפוש נהיה נואש, כשאנחנו מבינים את זה מספיק לעומק. לפני זה, אז אנחנו שומרים הכל בפרופורציה, כמו שחלקכם כותבים לי. אז ארבע הרמות שעליהם אנחנו מדברים בדרך ההכנה, הן כולם נוצרות, הן רק יכולות לבוא במצב עמוק של מדיטציה. קדרב ג'ה, בתיאור שתקבלו, הוא מתאר את המצב הזה, מדבר על שמטה, שינה בטיבטית, שמטה בסנסקריט, הוא מדבר על רמה מסוימת של שינה, שעליה כבר דיברנו, שזה נירדוק מיצ'וק מה, אתם זוכרים? השלב המקדים של הרמה הראשונה, של הסמטן הראשון. אז זה מצד אחד, המדיטציות האלה הן מעוגנות בפלטפורמה הזאת של השלב המקדים. ודבר אחר שמאפיין את כל המדיטציות האלה על שלב ההכנה, זה שהן עדיין ארציות. זאת אומרת, עדיין המתרגל לא ראה ריקות ישירות, ולכן גם המדיטציות שלו על ריקות כרוכות בחשיבה מושגית ובהבנה אינטלקטואלית של ריקות. כי ברגע שזה כבר לא, אז זה כבר עברנו לדרך הראייה. אבל אנחנו היום נשארים רק על דרך ההכנה. יש שם דיון מעניין אצל קדו אבג'ה, כי הוא כמובן לוגיקן גדול, והוא מתפלנס עם כל מיני דעות של מתנגדים, שמתפלמסים האם התפיסה שלהם של ריקות היא תפיסה יוגית או לא. מה זה תפיסה יוגית ישירה? למשל, אם מישהו נמצא במדיטציה עמוקה ויש לו איזה תפיסה אלחושית, יכול פתאום לקרוא מיינד של מישהו תוך כדי מדיטציה עמוקה. זה תפיסה יוגית. זה תפיסה יוגית ישירה. וזה יכול לקרות הרבה לפני ראייה ישירה של ריקות. מי שעושה הרבה מדיטציה, היו לו כל מיני תפיסות יוגיות כאלה, וכל מיני כוחות על חושים. אבל תפיסה יוגית ישירה של ריקוץ, זה רק קורה על דרך הראייה. אז הוא נכנס שם לפולמוסים, שבסוף הוא מוכיח שכל מה שקורה על דרך ההכנה, וקשור בריקוד, זה עדיין לא תפיסה יוגית של ריקוד. אז אתם תקראו שמה. עכשיו בואו נעשה רבע שעה הפסקה. סומה בפרחים אדוניה, אמא רצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה, היא עדויה ופנינים של כה. אמרת בליבי ירחנה, הולכה אגישנה, כגע בליבי ירחנה, הולכה אגישנה, כגן של עדנת הערה, הומיתנו בך, לא תזכה כל מריאה, בעולם שכולו טוב. אידם גורו רתנה מנדלה כאן.